חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי כוחה.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלום פולק. היום נפתח עם הנושא חרדת נטישה. חרדת נטישה ביסודה היא תכונה בעלת ערך הישרדותי, מה שמסייע לאדם בשלבי ההתפתחות, מינקות עד בגרות, לשמור על הקשרים, האנשים היקרים והמשמעותיים בחיים. בואו נתאר לעצמנו תינוק בן 10 חודשים שמנצל רגע של חוסר תשומת לב מצידה של אמו, מתחיל להתרחק בזחילה אל החדר הסמוך. הוא זוחל, הוא שמח ומאושר, אבל אז בשלב מסוים הוא נעצב, מתיישב ופורץ בבכי. הוראה שמפעילה את אמא שלו לגשת אליו. וזוהי חרדת נטישה בריאה ומתאימה, היא מתאימה לשלב ההתפתחותי בו התינוק נמצא. היכולות הפיזיות שלו מצד אחד מוגבלות, מצד שני טוב שהוא מתפתח, שהוא מנסה להתרחק, להיות עצמאי, אבל בהדרגתיות. אולי הוא מתרחק יותר מדי, ואז טוב שהוא מרגיש את הפחד מהנטישה, ומיד קורא לאמא שלו שחלילה לא יקרה לו משהו רע. וזה דבר נהדר, אבל חרדת הנטישה המוגדרת כבעיה היא כזו שמתבטאת בקושי מוגזם של המתבגר או המבוגר להיפרד מההורים או מכל דמות משמעותית אחרת באופן כזה שגורם לאדם מצוקה ופוגע בתפקוד הרציף במסגרת החברתית או המסגרת של התא המשפחתי. ילד שמגיע בהתפרצויות של בכי או כעס כאשר ההורים יוצאים מהבית, אפילו כאשר מדובר על דקות ספורות, בכל אופן הילד מסרב להישאר לבדו הבית. גם על פרקי זמן הקצרים הוא לא מוכן, הוא מסרב ללכת ללימודים. הוא עשוי להימנע מללכת לחברים בשעות אחר הצהריים, כי הוא חושש להתרחק מההורים שלו. ובמערכת קשרים רחבה יותר, הוא גם יפחד ליצור קשר עם בני אדם. מדוע יפחד ליצור קשר עם בני אדם? כי הוא מפחד שם הקשר עלול להסתיים בנטישה. יש אדם שהוא מרגיל את עצמו להסתדר לבד, לא מכוח העצמאות, אלא מכוח הרצון להתרחק, שמה הוא יתחבר, הוא מעדיף להיות אדיש, כדי שלאחר מכן הוא לא ינטש על ידי אדם קרוב אליו. וכך הרדת הנטישה גורמת לו לפתח גישה עצמאית ממקום מפוחד. מערכת חשיבה שמעדיפה להימנע באופן גורף מאשר ליצור קשרים, כי הוא לא רוצה לפגוש את הנטישה הבלתי נסבלת. במקרים אחרים, האדם הסובל מחרדת נטישה יקדיש חלק ניכר מהזמן שלו כדי לרצות את הסביבה, תוך שהוא מתעלם מהצרכים שלו, מהרצונות האישיים שלו, וכך הוא דוחק את הצרכים והרצונות שלו אל תחתית הרשימה. הוא רק מרצה אחרים, והוא לא מרוצה והוא לא שמח. הוא יקריב ברצון רב מדי את הרווחה האישית שלו, את הטובה האישית שלו, מתוך הנחה שבכך הוא יוכל להתפח את הצורך של הסובבים אותו במערכת הקשרים איתו, ובכך הוא מונע את הנטישה. חרדת נטישה עשויה לעתים קרובות להוביל גם לחרדה או פחד יציאה מחוץ לבית, ממרחבים פתוחים כמו כבישים, רחובות, כי הוא רוצה תמיד להישאר במקום סגור, מוכר, מוגן, מגונן. וכך חרדת הנטישה עלולה להוביל לפגיעה קשה באיכות החיים ולגרום הרבה סבל. איך אנחנו מזהים את החרדת נטישה? ישנה מצוקה חוזרת ונשנית בזמן פרידה מאנשים קרובים, מה שבא ידי ביטוי אפילו בעת תסמין בגוף של האדם, כאב ראש, כאב בטן, בחילות, הקאות. לפעמים ישנה דאגה מופרזת ומתמשכת לפני אובדן, גם כאשר אין סימן לכך שאובדן כזה הוא עתיד להגיע. דאגה מופרזת, הכוונה היא דאגה שפוגעת בתפקוד היומיומי של האדם. יש לאדם פחד מופרז משהיה לבד. יש לאדם הסתייגות או סירוב לישון שלא בקרבת אנשים קרובים אליו. אם זה לא בני המשפחה שהוא בחברתם, הוא מרגיש רע. חרדת נטישה מתפתחת כחלק נורמלי ותקין מהתפתחות של כל ילד. באופן תקין, בהדרגתית אמור להיווצר איזון בריא בין הנוכחות של ההורים להיעדרות של ההורים, מה שמאפשר לילד להתגבר בהדרגתיות למרות הפחד מהלבדיות ולהתגבר. וליהנות מהלבד העצמאות, מה שסומכים ההורים על הילד. אבל יש וההורים לא מאפשרים לילד להיות עצמאי, הם מטילים עליו יותר מדי מגבלות. החל מגיל קטן, הם מונעים מהילד לזחול בחופשיות. בגילים מאוחרים יותר, מפחדים להטיל על הילד תפקידים אחראיים, כמו להוריד כלים מהשולחן, בטענה שהתפקיד הזה הוא מעבר ליכולות של הילד. כאשר זה המסר שהילד מקבל, הילד לומד להיות יותר ויותר פסיבי, יותר ויותר רדיש ולהימנע מלגלות יוזמה. הוא מפתח חשש להתנתק מההורה מתוך תחושה שהוא לבד יהיה חסר אונים, אין לו סיכוי להצליח לבד. וההורים לא מעניקים תפקידים לילדים. להעניק תפקיד לילד זה לא רק עזרה להורים, זה מהותי למען הילדים. כאשר המסר שהילד מקבל הוא מה שמלמד אותו להיות פסיבי ועדיש, להימנע מלגלות יוזמה, הוא מפתח איזשהו חשש ופחד שאומר אני לבד לא יכול להסתדר, ולכן אני חייב דמות שתשמור עליי, שתגונן עליי, שתגיד לי מה לעשות, מה לבחור, איך להחליט. אני לבד לא מחליט כי אני מפחד, אני חושש, ולכן בקלות רבה יכול האדם הזה להיגרר אחרי דעות של המונים, כי שם יש איזושהי אשליה של ביטחון. בקלות יכול האדם הזה ליפול לאיזושהי קאט, כי שם מחליטים בשבילו. הוא מוותר על החיים שלו, אבל לפחות הוא מרוויח שאין עוד התלבטויות. הוא מוותר על הצרכים שלו, אבל לפחות הוא יודע שאין חשש לפגוש את העצמאות שאימנה הוא כל כך בורח. ולכן חשוב להעניק לילד תחושה איתנה של יציבות, להביא לו את המסר שהוא אהוב, מוגן, אבל יחד עם זאת תפקידים שיגלה עצמאות. את המסר הזה חובה להעביר לילד. מכבדים את הרצונות והצרכים שלו, גם מייצרים גבולות, נותנים לו עצמאות, יש לו תפקידים, יש גבולות, יש עצמאות, יש תפקידים, איזון בין שמאל דוחה, ימין מקרבת, לא רק עצמאות, אבל לא רק גבולות. לא רק פינוק, לא רק נתינה, לא לחיות את החיים במקומו. עד הרבה, ככל שהילד ידע יותר לבחור לעשות, להחליט, גם אם הוא טועה, כך הוא יכול לצמוח, להתפתח ולפתח את כוח הבחירה שלו. ואת העצמאות שלו מתוך ניסיון החיים שלו, עד הרבה. ככל שניתן לילד לבחור, להחליט, וגם אם מדי פעם הוא ייפגע מההחלטה, זה בסדר, כי זו הדרך ללמוד. הוא לא יכול שאנחנו נחיה את החיים שלו, הוא חייב לחיות את החיים של עצמו, את הבחירות שלו. וכך נעביר לילד את המסר שהכישלון הוא לא כל כך דרמטי, אלא חלק לגיטימי ונורמלי מתהליך של ניסוי ותהייה. וכך הילד מקבל אישיות עצמאית ויציבה, מה שיעניק לו ביטחון בהמשך החיים, מה שימנע את חרדת הנטישה כאשר הוא יעזוב את הבית. לפעמים חוויית חרדת הנטישה עלולה להופיע על רקע של חוויות מהילדות המוקדמת, כמו נטישה בעבר על ידי אחד ההורים. וכך ההורה נפרד מהילד, והילד מרגיש שהוא הולך להיפרד פעם נוספת, ולכן החוויה הייתה קשה כל כך שהוא לא רוצה לחוות אותו פעם נוספת, והוא מגיע למסקנה שכדאי להתחבר ולרצות בכל מחיר, העיקר לא להיפגע פעם נוספת. זה קורה במקרים בהם הורים מתגרשים. אם הורים החליטו שהם מתגרשים, חשוב מאוד שיעשו את המעשה הבא, הבוגר, אחראי, רציני, למרות הציניות שיכולה להיות. חשוב שההורים יחד ידברו מול הילדים, כולם יחד, ויסבירו להם. הורים החליטו להתנתק אחד מהשני, אבל ההורים לא מתנתקים מהילדים. יש הבדל מהותי בין זוגיות, שבה בני הזוג יכולים להתגרש אחד מהשני, ויש מסכת גיטין. לא כדאי להזכיר שיש גם מסכת כתובות, כי זה בדרך כלל עדיין בני הזוג רבים בבית הדין. אבל בכל אופן, גט בוודאי שיש. היות ויש מסכת כתובות, זה אומר שכן, אפשר להתגרש. אבל מי מתגרש? רק הורים האחד מהשני. אבל לעולם לא מתגרשים מהילדים. לעולם לא מתנתקים מהילדים. ההורים באשלייתם הרעה, בטעות מאמינים, אם והיה, והם לא ידברו עם הילדים וימשיכו להשפיל לבזות את ההורה, הם רק מנצחים את ההורה, הם מכניעים את הצד השני, היא מכניעה את בעלה, הוא מכניע את אשתו, או אם הם כבר התגרשו, אז הם מכניעים הגרוש את הגרושה, הגרושה את הגרוש, מבזים האחד את השני, משפילים האחד את השני. האם אומרת ביקורות על הגרוש שלה, הבעל הגרוש אומר כל מיני ביקורות על מי שאשתו אם נפרדו רק, או כבר גרושה, הוא אומר עליה מילים לא נעימות, מילים משפילות. והוא חושב שהוא ירוויח מכל המהלך הזה. מעבר לחומרה שבדבר, ניקו הורי, מעבר לעבירות שיש בדבר, יש כאן דבר נוסף שכדאי לשים עליו את הלב, למקד את הדעת סביב הנקודה הבאה. כאשר ההורים נפרדים אחד מהשני, הם עדיין ממשיכים להיות הורים של הילדים, אבל לא בני זוג. כאשר הם מזלזלים, מבזים האחד את השני, הם לא מול האחד עם השני, אבל כן מול הילדים, לעיני הילדים, לאוזני הילדים. האם אומרת כמה הגרוש, האבא של הילדים, הוא אדם רע ושלילי, אותו דבר הוא עושה. מה קורה אצל הילדים? ההורה, בתפיסתו הילדותית, השטחית והלא אחראית, הוא מתרגש מכך שהנה, הוא הצליח להביא עוד מכה לצד השני. הוא מרחיק את הילדים מהצד השני. אבל הוא עושה כאן נזק אדיר. מעבר לניקור הורי שיש בדבר, יש כאן משהו נוסף. הילדים עצמם, מה הם מבינים? אם והיה, וההורים נפרדו אחד מהשני, זה אומר שיום אחד הם גם יכולים לעזוב אותי. ואז ההורה מגדל ילד שיפתח חרדת נטישה. ההורה בחוסר חוכמתו חושב איך להתנקם בצד השני, מהצד השני, אבל בינתיים הוא מרחיק את הילד מעצמאות ומפתח אצל הילד חרדת נטישה. חשוב ששני ההורים יגידו לילדים יחד, אנחנו מתגרשים רק אחד מהשני, אבל לעולם לא מכם. ואנשים אומרים, איך אפשר? הרי אם והיה, וההורים היו יכולים להעביר את המסר הזה מול הילדים, הם מן הסתם לא היו מתגרשים. אבל זוהי אמירה צינית, שטחית ולא נכונה. הרי ההורים לא יכולים לחיות יחד פרק זמן ארוך. כבני זוג הם לא יכולים לחיות, אבל באופן חד פעמי, ולהעביר את המסר לילדים ולהגיד, כעת ההורים נפרדים, אבל לא ניפרד לעולם ההורים מהילדים. ולכם הילדים תמשיך להיות שגרת חיים, גם אם לא כמו כולם, אבל כן תהיה שגרת חיים, חברים, לימודים, המשך התנהלות רגילה. ואם ככה, הילד לא ייפגע כל כך מהגירושים. מה שמדברים רבות, שהילדים נפגעים מההורים הגרושים, זה כאשר ההורים הגרושים, הם לא רק התגרשו, אלא ממשיכים בהתנהגות ילדותית ולא נכונה, שלילית, שבה הם לא יודעים לגדל את הילדים, הילדים של ההורים הגרושים. הבעיה היא לא בכך שהם מתגרשים. זה לא טוב להתגרש. זה ודאי פוגע שהם מתגרשים. אבל כאשר ההכרח לא יגונה ואין ברירה, ולא משנה מה הסיבות, לפחות לא לאבד את הילדים. לא לאבד את הבריאות הנפשית של הילדים. וזה לא בגלל הגירושים, זה בגלל שההורים לא יודעים להתנהל בצורה נכונה, אל מול הילדים במהלך הגירושים. כי הילד הוא קטן, והוא לא לגמרי מבין, והוא עושה השלכה, ואומר, אם והיה וההורים התגרשו אחד עם השני, אז מן הסתם גם יום אחד יעזבו אותי. ולכן הוא מפתח אישיות חרדתית, חרדת נטישה, מתי יעזבו אותי. ולכן הוא מרצה והוא משמח, והוא עושה מה שרוצים שהוא יעשה, אבל הוא לא מתרחק, והוא לא מפתח עצמאות, או שהוא נעשה אדיש. מדוע? מכיוון שהוא מפחד. אם הוא יביע את עצמו, ידבר על עצמו, יביע את עצמו, יגיד מה הרצונות שלו, ישנו חשש גדול שמא ההורים יעזבו אותו, ובכך הילד מפתח חרדת נטישה, ואת כל המאפיינים השליליים בעקבות אותה חרדת נטישה. לכן מהותי שההורים יקבלו הדרכה והכוונה איך פעם אחת מעבירים את המסר לילדים, ולאחר מכן איך כל אחד חי בנפרד מבלי להעצים את הבעיות של הילדים. ואם ההורים הגרושים בחוסר חוכמתם באמת חושבים שהם יצליחו להתנקם בצד השני על ידי שהם ינתקו את הילדים מההורים מהצד השני, הם ידברו לשון הרע, רכילויות, הם חושבים שהם ירוויחו, אבל המכה שהם ייתנו, זה לא מכה לבן או בת הזוג, אלא יתקיים בהם תייסרך רעתך. הרעה שהם רצו לגרום למישהו אחר, זה יחזור אליהם, כי הבעיות הנפשיות שיש לילדים, כאשר ההורים לא מתנהלים בדרך בוגרת ונכונה, לא אמרנו להם שיחיו יחד, אז מחליטים להתגרש, שיתגרשו, מחליטים להתווכח, להריב בין כותלי בתי הדין, על הנכסים, על כל דבר, זה בסדר, כל אחד מהשניים, מאמין שמגיע לו, חושב שמגיע לו, זה בסדר, יש את המקום ששם תעשה המלחמה. המלחמה נעשית, המאבק יעשה בבית הדין. זה המקום, שם זה בדיוק המקום לומר מה שמרגישים, שמבינים, שצריך לומר. שם יאמרו, בית הדין הוא זה שיחליט, ועל בסיס זה נדע מה הם פני החיים. עד הפסק דין, שיגידו מה שהם רוצים, אבל משהו אחד חשוב שיהיה, אפשר להתווכח, אפשר לריב, אבל בתוך כותלי בית הדין, מחוץ לבית הדין, כאשר ההורים ממשיכים את המלחמה הסמויה, באמצעות הילדים, מרחיקים את הילדים, מדברים רע על הצד השני, הם לא גורמים נזק רק לצד השני, הם גורמים נזק לילדים שלהם, והם ישלמו על כך את המחיר, לא בתור נביא זעם שמנבא נבואה רעה על מעשה רע, אלא בתור תוצאה טבעית. איזו חכם הרואה את הנולד, הדברים קורים יום יום. הילדים מפתחים חרדת נטישה ובעיות רבות, לא בגלל הגירושים, לא בגלל הגרוש, לא בגלל הגרושה, בגלל שהגרושים לא ידעו איך לנהל את הגירושים. עד הרבה, החליטו שהם לא מתאימים. התברר שזה לא הזיווג משמיים, זה בסדר. מכאן ואילך, נפרדים, זה סיבה לשמחה. אם זה לא הזיווג הראוי, אז ניפרד ונשמח. נשמח עם ההחלטה. אבל להמשיך עם המרירות, למה? זהו, התגרשתם, הרווחתם את העצמאות, כל אחד פניו לעולם חדש. הרי זה לא יסתדר יחד. אז עד רבה, שכל אחד ישמח בעצמאות שלו, ולא ימשיך עם המרירות על חשבון הילדים. כדי שהילדים לא יפתחו את אותה חרדת נטישה. נעשה עצירה, נעשה לפרסומות, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050 02-997-4050.
אז מה בשבילי? ספרייט עם הסך הלימוני מסך הלימוני עושה את המצב, מתאים לי למקצב, ספרייט בכיף שלי מסך הלימוני. אז מה בשבילי ספרייט עם מסך הלימוני?
חסר כסף לחופשה? הילדים מתחתנים, ברוך השם. גולדפרגלד, קונים את הזהב, תכשיטי הכסף וכלי הכסף שלכם במזומן, ומגיעים עד עליכם. גולדפרגלד, קונה הזהב המוביל בציבור החרדי. כוכבי 90-26, כוכבי 90-26.
מילון ציפורי בכנרת לא מפסיקים להפתיע. והפעם, סופש קלייזמרים חגיגיו מרגש. מחמישי עד מוצש במחיר של 1,990 שקלים בלבד. תפילות שבת עם בעל המנגן שימי ליפשיץ, עונג שבת סוחף ועוד מגוון פינוקים ואטרקציות שיעשו לכם סוף שבוע שכולם עוד ידברו עליו.
אז שריינו מקום בהקדם, מספר המקומות מוגבל.
כוכבית 3044, ציפורי קלאס. כוכבית 3044,
ציפורי קלאס. ציפורי קלאס.
אזרחים ותיקים, אם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840, כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
עוד מעט זה קורה. הצטרפו אלינו למסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי. שבת שירה מרוממת, וילולת רבי יצחק אבו חצירה בתולל. ערפוד, ריסני, וארזזת, הרי האטלס, הגדיר, אסאוורה, ועד למרקש. 02-642-8888 קזבלנקה טורליינס. 02-642-8888
כמה מרווים? ככה קרים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
קול חי תמיד.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל שאלותיכם. לפני כן, נרצה רק להזכיר ששיעורי הבוקר שלנו, כאייל תהרוג, הם מצולמים והם נמצאים גם כן באתר של הרדיו. ודבר נוסף, מי שמעוניין לקבל את השיעורים של הערב, או לקבל את שיעורי הבוקר, שיעורי הערב התוכנית הזו, שיעורי הבוקר כל בוקר ב-6:10, כאייל תהרוג, אפשר לקבל את זה במייל a03-65-25-244 strudel@gmail.com a03-65-25-244 strudel@gmail.com אפשר לקבל את השיעורים של הבוקר ואת השיעורים האלה. כעת נתייחס אל השאלות. אדם שואל, אני מצליח בניסיונות, ואני לא מבין למה אני צריך להתרחק מהם. אני מצליח פעם אחר פעם להתמודד עם כל הניסיונות. שאלה מעניינת, שאלה יפה. באמת, יש אנשים שאומרים, למה אני צריך כל כך לייצר גדרים וסייגים, מכיוון שאני מצליח להתמודד עם הניסיונות. יש בני אדם שאומרים, אני אדם חזק, אני יכול להיכנס ממש אל לא הארי, אל הניסיון, וגם להסתדר עם האריה, עם לא הארי. אני מסתדר ואני מתמודד עם הניסיון. זו באמת הרגשה חזקה שיש לאדם שיכול להתמודד עם הניסיון. אבל ישנו מהלך נהדר של הגאון רב שלמה קלוגר בפרשת ויחי. בפרשת ויחי הוא כותב שאברהם אבינו הוא חי רק עד גיל 147. ולמה חי עד גיל 147? הרי הוא היה צריך לחיות כמו אברהם אבינו, כמו יצחק אבינו, 180, וכך גם כן אברהם אבינו אמור לחיות עד גיל 180, אלא מה שנפטר בגיל 175, זה בגלל סיבה שלא לראות את עשיו יוצא לתרבות רעה. ויעקב נפטר בגיל מוקדם כל כך. למה? אז אחת הסיבות שהוא מביא, הגאון רבי שלמה קלוגר, הוא מביא רעיון נהדר, יש לו ספר על הפרשה, והוא אומר שבאמת, מה קרה עם יעקב אבינו? כאשר האדם הוא צריך להתמודד עם ניסיונות, אז בוודאי זה דבר שהוא לא קל. לא קל לאדם להתגבר נגד הנטייה החומרית ולהאמין לאמונה לקדוש ברוך הוא, לפומצא רעגרא, לפי המאמץ הוא השכר, ולהבין שכן, צריך להתנתק מהנטייה הטבעית והחומרית. זה קשה, קשה מאוד, בטח כיום. שבני אדם בתרבות יוון כל כך מנציחים את התרבות של רק חמשת החושים, ומה שלא רואים, לא מכירים, אין מה להרגיש, אין מה לחשוב על זה בכלל. והנה, האדם הוא מתמודד עם הניסיונות האלה. זה לא קל. והאדם מחליט שהוא רוצה להתגבר על זה, וזה דבר נהדר, הוא בחרת בחיים. אבל כאשר האדם מתגבר על הניסיונות, זה דבר נהדר, אבל צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שקובע לאדם, את הפרנסה, כמה פרנסה תהיה לכל השנה. קובע הקדוש ברוך הוא כמה כוח יהיה לאדם להתמודד עם ניסיונות כל השנה. וכל החיים. ואז, האדם, הוא אומר לעצמו, אני יכול להתמודד ואני יכול להתגבר נגד כל מיני ניסיונות. ואז הוא מרשה לעצמו ללכת אל הניסיון והוא באמת מתגבר. הוא באמת מתגבר, הוא הולך למקום שלא ראוי להיות בו קשר ניסיונות. הוא פותח מכשירים שאי אפשר לסמוך על האדם והוא כן סומך על עצמו והנה הוא מצליח. אבל זה לא מדויק, מדוע? כי הוא באמת מצליח, עכשיו הוא מצליח. אבל למה הוא מצליח? מכיוון שיש איזשהו משאב שהוא לא בלתי נדלה, והוא לא עם צ'ק פתוח. זה נקרא הכוחות של האדם להתמודד עם הניסיונות. וכאשר האדם גומר את הכוחות האלה, אז יום אחד הוא נופל. האדם יכול להסתדר ולהתגבר יום אחרי יום, יום אחרי יום. ניתנו לאדם הכוחות להתמודד בדיוק עם הניסיונות שהוא אמור לעבור במהלך החיים שלו. אבל כאשר האדם מכניס את עצמו לניסיונות, שהם לא הניסיונות שבאמת הוא היה אמור לעבור בחיים שלו. מה קורה עם האדם הזה? אז האדם הזה הוא משתמש במשאב שהוא יצטרך אותו בעתיד שלו. ובעתיד המשאב הזה כבר לא יהיה, כי הוא נוצל בניסיון שהאדם הכניס את עצמו. אז מה שהאדם מתגבר על ניסיון שהוא הכניס את עצמו, זו לא עדות שהוא יצליח בעתיד, זו לא עדות שמסמלת ומסמנת שיש כאן אדם גיבור, לא. זה רק סימן שהאדם משתמש במשאבים שהם למען העתיד שלו, ואז כאשר בעתיד הוא יהיה עם ניסיון, הוא לא יצליח להתמודד בו. הוא לא יצליח להתמודד איתו. לא ניכנס כעת לכל המהלך של הגאון רב שלמה קלוגר, אבל כך הוא מסביר את יעקב אבינו, שכדי של... בגלל שהוא בעל כוחו נכנס לכל מיני מקומות שהם ניסיונות קשים מדי, לכן הוא צריך להיפטר לפני הזמן, כי לא בטוח שהוא מספיק כוחות להמשך הדרך. כמובן שאנחנו לא מכירים את יעקב אבינו ולא יכולים לשפוט, וראשונים הם כמלאכים, ומי אנחנו שנדבר עליה. אבל כן, מה שאנחנו יכולים ללמוד על בסיס מה שלימדו אותנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ובכל אופן בהקשר הזה. בהקשר הזה הוא שכאשר האדם אומר לעצמו, אני עכשיו הצלחתי להתמועד עם ניסיון. מצוין. אני הכנסתי את עצמי ניסיון והצלחתי להתגבר, אני אדם חזק. אתה באמת השתמשת בכוח שהוא חזק, אבל הוא לא בטוח הכוח שהיה ראוי להיות בשלב הזה, ואז עוד שנה, שנתיים, שלוש, האדם יהיה לו ניסיונות שהם חלק משגרת החיים שלו, והוא ייפול בהם ובגדול. לצערנו, לצערנו, אבל למה הוא ייפול? כי הוא כבר השתמש בכל המשאבים. ולכן, אם והיה והאדם מצליח כעת בניסיונות שהוא מכניס את עצמו אליהם, זו לא עדות שהוא יצליח בעתיד, זו עדות שהוא מנצל את משאב הכוחות שניתנים לאדם כדי להתמודד עם ניסיונות, והוא משתמש בכוח שלא בזמנו ולא בעיתו. שאלה שנייה. שאלה שנייה, אני לא מצליח להחליט בחיים. התשובה לשאלה הזאת זה נכון, לא קל להחליט, אבל כדי להחליט, אנחנו צריכים להחליט שני דברים. א', להחליט מה לעשות, אבל ב', באותה מידה להחליט מה לא לעשות. אם והיה ואדם הוא לא מחליט מה לא לעשות, אז הוא כל הזמן נמצא בתוך כל מיני ספקות. אולי אני אעשה את זה, ואולי אני אעשה את זה, ואולי אני אעשה את זה. סור מרע ועשה טוב, להחליט מה לא, ולאחר מכן יהיה קל יותר להחליט מה כן. האדם קודם כל צריך להחליט מה ודאי לא. אחר מכן, מה כן. ואז בתוך הכן, להחליט גם כן מה לא, עד שלאט לאט אנחנו נגיע לכן, אבל להחליט עוד ועוד ועוד, תפסת מרובה, לא תפסת. וכבר דיברנו על זה כאשר האדם מחכה, הוא מצפה שתהיה לו בדיוק את ההחלטה הכי מדויקת והכי נכונה. זה דבר שלא קורה, מכיוון שההחלטות נכונות ומדויקות, זה החלטות שהן תלויות בתהליך, תהליך שבהם האדם מתפתח, מתנשא, ובהדרגתיות הוא מגיע אל ההחלטה היותר מדויקת שלו בשבילו למענו. שאלה נוספת, האדם מפחד להביע את דעתו. באמת, לא תמיד קל להביע את הדעה, אבל צריך לזכור שעדיף לפעמים לומר אמירה לא ברורה ולא מדויקת, או אפילו לגמגם, אבל לדבר מאשר לדבר רהוט, אבל במחשבות של האדם. במחשבות של האדם, האדם בדיוק יודע מה הוא רוצה להגיד, ואיך הוא רוצה להגיד, ולמי הוא רוצה להגיד, וכמה הוא רוצה להגיד, והכל במחשבות. אבל כאשר הוא מתחיל לדבר, אז הוא מגמגם, והוא לא לגמרי אומר מה שהוא רוצה, ולא בצורה מדויקת. אז מה עדיף? תשובה היא, האפשרות השנייה עדיפה על פני האפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה למשמעות. זה שבראש שלו יודע מצוין מה להגיד, מה זה משנה, זה לא משנה. משנה שהאדם מצליח לדבר, להביע את עצמו, לתפקד, ליצור קשר עם האנשים, ובכך להגיע להתנהלות חברתית שבה הוא מביע את דעתו, מביע את דעתו ביחס לדעה שלו, וכך הוא משדרג, משפר, מלטש ומחדד את החשיבה שלו, ועוזר גם לאנשים אחרים, וכך הוא משתמש בכוח החברה, והחברה משתמשת בכוח שלו, וזה הדבר הנהדר, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה רעיונית. אבל האדם הזה, הוא לא נמצא תמיד במקום הזה, מדוע? מכיוון שהוא מחכה, מתי אני אצליח להביע את עצמי בצורה מדויקת, ברורה, בדיוק מה שאני רוצה להגיד, את זה אני צריך להגיד. אבל כשהאדם ממשיך עם האשליה להגיד בדיוק מה שצריך, איך שצריך, זו הבעיה. לא לדבר, לצפות לדבר בבת אחת בצורה מושלמת. אנשים אומרים, אני רוצה להיות מרצה, לדבר, להיות דובר וכדומה, אני מחכה שאני אגיד את הדברים בצורה מושלמת. לא יהיו דברים בצורה מושלמת, לאט לאט. האדם מדבר, יהיה בהתחלה ניסיון לדבר, וזו לגמרי יצליח, אבל האדם רק מכוח הניסיון משדרג את היכולות, לא מכוח התיאוריות החשיבה. הניסיון המועט הוא עדיף רבות על פני ניסיון רב במחשבות של האדם. הניסיון הרב במחשבות של האדם הוא ניסיון מאוד עני, כי תמיד האדם משתמש במידע מאוד מוגבל שיש לו המחשבות, עדיף קצת יותר מידע שאותו רוכשים בתוך המציאות, ולכן עדיף לא לדבר בכל רם, לא לדבר בכל רם במחשבות, אלא לדבר בכל אפילו מגמגם, אבל האדם לפחות הוא כן בהדרגתיות עם איזושהי מגמה ואיזושהי תנועה לקראת השיפור. אני מחפש חברים ואני לא מוצא. אני לא מוצא את החבר המיוחד. התשובה לכך היא, נכון, לא תמיד אנחנו מוצאים בדיוק את החבר המיוחד ואת החבר שאותו אנחנו רוצים. אבל עצם זה שאדם במסע אחרי חיפוש החברים, אז זה כבר התהליך הבריא והנכון. ונסביר את הדברים. האדם הוא יפגוש 100 אנשים, 200 אנשים, מתוכם כמה יהיו חברים שלו. התשובה היא אחד או שניים, לא כל כך הרבה. יש מי שאחד חבר ממש טוב, אחד או שניים. מתוכם חלק יהיו חברים, מתוכם יהיו חבר ליום אחד, בר בי רב דחד יומה, ויש כאלה שיהיו באמת לחודש, לחודשיים, וכל אחד יהיה מה שיהיה. אבל האדם, אם הוא רוצה, אז אחד מאלף מצאתי, נכנסים לתוך חברה, ולאט לאט מדברים עד שמוצאים. ואז האדם אומר, רגע, אבל לכולם יש אינטרסים, ולכולם יש את הרצונות שלהם. נו, זה ברור, למה שלא יהיה אינטרסים? אלא מה יחבר בין בני אדם? הרי גם לך יש אינטרס, אתה לא מוכן להתחבר לכל בן אדם. גם אתה מחפש את האדם המתאים לך, לאופי שלך, לתכונות שלך, לצרכים שלך. מצוין, שיהיה לכם משמעות שווה. נו, מצוין, זה נקרא אינטרס שאתה רוצה. אז גם האחר צריך אינטרס, הרי מה מחבר בין בני אדם? האינטרסים. שלא יאמר האדם, אהבה שהיא תלויה בדבר, כי אהבה שהיא תלויה בדבר בפירוש היא קרויה אהבה. לא כתוב שאהבה התלויה בדבר היא לא אהבה. כתוב שבסופה בטלה, זה נכון? סופה בטלה, אבל זה לא כתוב שהיא לא אהבה. אהבה התלויה בדבר היא אהבה. בלשון חזל היא נקראת אהבה, היא רק תלויה בדבר. ולכן, אם רוצים שהאהבה הזאת תחזיק מעמד, אז בהחלט, ככל שמוסיפים עוד דברים שמחברים בין שני האנשים האלה, אז האינטרס המשותף והמשמעות המשותפת יחזק את הקשר בין האנשים האלה. אין המטרה של אהבה התלויה בדבר להגיד שזו אהבה מגונה, אלא הכוונה היא שאם והיה והיא אהבה שהיא רק תלויה בדבר, אז היא יכולה להתפוגג באיזשהו שלב, כאשר שני בני האדם האלה, כל אחד כבר יש לו צרכים אחרים, רצונות אחרים, ואם והיה והאדם לא נותן מענה לצרכים של הצד השני, אז האהבה הזו תתבטל, אבל בהחלט אינטרסים מחברים, צרכים מחברים, מייצרים גשר בין הצרכים של שני בני אדם. זו נקראת אהבה, בלשון חזל. אהבה תלויה בדבר קרויה אהבה. לא כתוב שאהבה תלויה בדבר, היא לא אהבה. כתוב שהיא רק לא מחזיקה מעמד. אבל אם והם מתחזיקים אותה, אז היא כן תחזיק מעמד. אם והיה והאדם רוצה להגיע אל אהבה שלא תלויה בדבר, נהדר. אבל כאן מומלץ להסתכל בפירושו של המהר"ל מפראג למשנה בפרקי אבות. המשנה אומרת, אהבה שהיא תלויה בדבר ולא תלויה בדבר, ולאחר מכן משנה שמדברת על מחלוקת לשם שמיים ומחלוקת שהיא לא לשם שמיים. בפירוש המשנה, במחלוקת שהיא לשם שמיים ולא לשם שמיים, שם אומר המהר"ל פירוש בנושא אהבה שהיא תלויה בדבר, והוא אומר את מה שאמרנו כעת. הוא אומר, אין לצפות לאהבה שלא תלויה בדבר, וגם אין לגנות אהבה שהיא כן תלויה בדבר. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן, שוב נחזור אל שאלותיכם.
אתם עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
לכל אחד מאיתנו יש לפעמים התמודדות. לאחד קל יותר, ולשני קשה יותר. יש ילדים שכל בוקר יש להם את אותה התמודדות. ההתמודדות הקשה לעמוד מול הרעב. יש לפניהם יום נוסף עם פחד להישאר רעבים. מחוללים את המהפכה, מכניסים עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שעוד ילד יהיה שבע ורגוע בזכותכם. חייגו ואימצו ילד נוסף. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אחת, שתיים, שלוש, מוגנים? בואו נעבור את החורף בשלוש. סופרב מציגה גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ בחמוסה אחת בלבד. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בחמוסה אחת. שילוב מנצח להגנה טבעית טובה יותר ולחורף בריא יותר. סופרב. לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים יקרים, האם אתם רוצים להוקיר טובה לאורכם שמסרו את נפשם למענכם? יש לכם הזדמנות לעשות טובה גדולה ועצומה לעילוי נשמת אורכם היקרים שעשו למענכם בחייהם. הנציחו את יום השנה לפטירתם בלוח לזכות נשמת, וזכות לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות יוקדש לעילוי נשמתם. ואין לך עילוי נשמה גדול מזה. הצטרפו לגדולי ישראל שכבר הנציחו את שמות יקיריהם. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
All gift for you. משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין. All gift for you. 02-997-4050. 02-997-4050.
איך מוכרים רכב ב-10 דקות? תנו לי 10 דקות ואראה לכם.
הורוביץ מכוניות, קונה את הרכב שלכם במזומן על המקום. רוצים למכור את הרכב? בואו להורוביץ מכוניות. נכנסים עם הרכב ויוצאים עם מזומן, כולל בדיקה והעברת בעלות. בנוסף, מגוון הרכבים למכירה בהתאמה אישית ללקוח. חייגו 025-373-323. מיועד לבעלי רכבים משנת 2014 ומעלה. 025-373-323.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
טוב, אנחנו חוזרים, אנחנו נתייחס רק לשאלות שקיבלנו. יש לנו תקלה, אז אנחנו לא יכולים לקבל שיחות טלפון בינתיים. אנחנו נמשיך להתייחס לשאלות. שאלה לגבי אדם שאומר, אני רוצה לזרום בחיים, אני רוצה להתנהל באופן טבעי, או רוצה לזרום. מסבירים לי שזה לא טוב וצריך לקחת אחריות על החיים, אבל אני מרגיש שאני צריך לזרום. איך מתייחסים לזה? התשובה היא, תשובה מורכבת משניים. מה זאת אומרת? יש את ההיגיון ויש את המעמד הפרטי של האדם. ודאי שכאשר האדם רוצה רק לזרום, זו מערכת שהיא לא בריאה. אבל כאשר האדם רוצה יותר מדי לזרום, אז כנראה שמשהו במערכת גם כן לא לגמרי בריא. מה זאת אומרת? באופן טבעי, אמורה להיות אחריות לאדם. והאדם גם כן אמור לאהוב את האחריות הזאת. מה זאת אומרת? יש לאדם כל מיני צרכים. והאדם יש לו צרכים, אז בגלל שהצרכים האלה ישנם, אז הוא רוצה לתת מענה לצרכים האלה. אדם רוצה לאכול, רוצה לשתות, רוצה חברים, רוצה התנהלות, רוצה חוויות, רוצה ללמוד, אדם רוצה כל מיני דברים. יש לו צרכים, הצרכים מדברים והם מניעים את האדם לפעולה. תעשה כדי להשיג, תעשה כדי להשיג. אז אם כן, תעשה כדי להשיג לזה, קוראים אחריות. באופן טבעי, יש לאדם את האחריות. לדעת איך אני יכול לדבר כדי להשיג קשר, איך אני יכול להתנהל כדי להשיג הצלחה, איך אני יכול לפעול כדי לראות תוצאות. וזה דבר נהדר. יש לאדם אחריות, בגרות, לראות את כל התמונה כולה יפה מאוד. ויש לאדם צרכים שמניעים את האדם למקום ההגיוני הזה. אבל יש בני אדם שאומרים, זהו די, אני רוצה רק לזרום בחיים, רק טבעי בחיים. יכול להיות שהאדם הזה, מרוב שהוא רוצה רק לזרום בחיים, ורוצה שהכל יהיה טבעי, זה מגיע עם מקום מאוד לא בריא. מה זאת אומרת? יכול להיות שאת האדם הזה, בשלבים מאוד מוקדמים של החיים לחצו, תעשה, תפעל, תשיג, או שהוא ראה את האחים שלו והאחיות שלו, כולם מצליחים ומשיגים. והוא בתוך תוכו אומר לעצמו, וואו, אני כבר לא יכול. הרי כל כך הרבה מצפים וכל כך הרבה רוצים, בצורה גלויה או בצורה סמויה, מצפים ממני, ואני לא יכול לכל כך הרבה לחץ. ואז בהדרגתיות הוא מפתח סלידה כלפי המושג שנקרא אחריות. הוא מפתח סלידה כלפי התכונה שנקראת אחריות. ואז יש לו צרכים לחברה, להתנהלות, להצלחה. אבל האדם הזה כל כך סולד מהמושג הזה שנקרא אחריות, שהוא מוכן לוותר על הצרכים, העיקר שהוא לא יפגוש את האחריות. ובכך הוא משלם מחיר יקר, שהוא לא נותן מענה לצרכים שלו, אבל הוא מרוויח משהו גדול באשליה שלו, שכן, הוא יצליח לחיות גם בלי שהוא נותן מענה לצרכים שלו. ובכך, מה הוא הרוויח? הוא הרוויח שהמילה שהוא כל כך שונא, והוא סולד ממנה שנקראת אחריות, היא לא חלק מהחיים שלו. ואז הוא גם מקבל פטור, והוא מגדיר, אני זורם בחיים, אני טבעי בחיים, אני נותן לרגשות לדבר, אני לא נלחם בעצמי, אני מקבל את עצמי איך שאני. כל מיני אמירות שטחיות שמובילות את האדם לעבדון רגשי, התנהלותי, פוגע בחיים של האדם. ודאי, האדם לא אמור ללחוץ את עצמו, אבל בסדר, יש איזשהו כיוון באמצע בין ציפיות שהאדם רוצה מעצמו, ובאמת לוחץ על עצמו להגיע לבין הרפאיה, שיודע להרפות ולא ללחוץ על עצמו יותר מדי. יש את האיזון, אבל האדם הזה לא במקום של האיזון. מה הוא רוצה? רק באופן קיצוני להגיד, אני אין לי שום אחריות, אני רק זורם באופן קבוע. והאדם הזה שהוא רוצה לזרום, זה לא לחינם, זה כנראה הגיע עם מקום שבו משהו משובש בתוך מערכת הנפש, התכונה הטבעית שנקראת אחריות למען וכאמצעי להשגת מטרות וצרכים איננה קיימת, וכך הוא מוותר על הצרכים שלו, של הצלחה, של הגשמה, של חברה, כל מיני צרכים שיש לבני אדם, הוא מוותר עליהם. למה? כי הוא לא רוצה לפגוש את האחריות כפי שאמרנו. ומי שלא מתכונן להצלחה בכל תחום, בתחום הבריאות, או בתחום החברה, או בתחום הרוחניות כמובן, מי שלא מתכונן להצלחה, הוא בהכרח ממקד את עצמו, או מתכונן לקראת הכישלון. אין אפשרות שאדם יתכונן, אין אפשרות שאדם לא יתכונן להצלחה, וההצלחה תגיע. המושג הזה שנקרא הצלחה הוא בוודאי מורכב מרכיבים שהם יחסית די ברורים. משמעת עצמית, רצינות, יד חרוצים תעשיר. יש לנו את חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב. יש מספיק מקורות שמתארים איך האדם הוא להגיע להצלחה, ואם אין אני לי מי לי. ודאי, כשאני לעצמי מה אני? בלי סייעתא דשמיא זה לא יעבוד, אבל דרכי ההשתדלות לבני האדם, זוהי מערכת שהיא ידועה. אבל האדם הזה הוא בורח מאותה מערכת כי הוא רוצה לזרום, כמו שאמרנו. והזרימה היא לא מגיעה עם מקום בדרך כלל בריא. אלא אם כן, זה מדי פעם. אבל אם והיה וזה באופן קבוע, אז בהרבה מאוד מקרים האדם מרגיש טוב עם הזרימה, לא בגלל שהוא זורם בחיים, אלא בגלל שהוא הצליח להתנתק המושג אחריות ורצינות, שכנראה יש לו סלידה גדולה מהמושג הזה, והוא מרגיש טוב שהוא התנתק מהמושג הזה, וגם הכשיר את זה, את ההתנתקות מהמושג אחריות בכל מיני הגדרות, כפי שאמרו, אני זורם, טבעי, ככה זה, אני מקבל את עצמי בכל מיני אמירות שטחיות. עוד שאלה. אני דוחה הרבה מאוד דברים. איך אפשר שלא לדחות דברים? דחיינות, באמת בעיה גדולה. איך אנחנו מתמועדים אותה דחיינות? אפשר להרחיב רבות איך מתמועדים דחיינות. אבל הדחיינות היא באה ידי ביטוי באחד האופנים שלה, בהשקעת אנרגיה עם מטרה שולית. האדם משקיע אנרגיה עם מטרה שולית, והוא חושב שאם הוא משקיע אנרגיה עם מטרה שולית, אז זה תמיד יישאר שולי. ושום דבר לא יקרה. אבל זה הטעות. כי ברגע שהאדם משקיע אנרגיה עם מטרה שולית, המטרה השולית היא לעולם לא שולית, היא תמיד תהפוך להיות עיקרית. ונסביר את הדברים. יש לאדם, לדוגמה, עבודה שהוא צריך לעשות. אבל אז הוא אומר לעצמו, טוב, בוא נתקשר לפולוני, נתקשר לאלמוני, נסתכל טיפה מה קורה בחדשות. והוא אומר לעצמו, זה ייקח 2 דקות, 5 דקות, זהו, זה מה שיקח, 2 דקות, 5 דקות. באמת, אני עדיין פוטנציאל, יש לי יכולות, יש לי כישורים, אני יכול, אני רק 2 דקות רוצה ככה להתחיל את היום, כדי להבין מה המצב, מה מדברים, איך מדברים, מה קורה בעולם, לדבר עם פלוני אלמוני, ולאחר מכן אני מתכוון להיות רציני, ולצאת לעבוד כראוי בעבודה. אבל, מה קורה, וסדנה דארה חדו, מה קורה לבני האדם? מה שקורה לבני האדם, זה שהם, זה לוקח 2 דקות, אבל זה 2 דקות שהם לא 2 דקות, הם 2 דקות שהם מעוררות איזשהו סקרנות ודחף לעוד, ועוד בעוד 2 דקות, בעוד 2 דקות, ותמיד היצר מאומנותו של אדם, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, היום 2 דקות, עוד 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 2 דקות. האם עכשיו היצר יגיע לאדם, יגיד, תקשיב, עכשיו אתה 1.5 שעה הולך לבזבז. מי יקשיב לו? רק 2 דקות. אחרי 2 דקות, רק 2 דקות. אחרי זה כבר נגמר. אחרי 5 דקות הוא כבר בתוך המצודה. כשהוא בתוך המצודה, זה כבר מאוחר מדי. זהו, עכשיו זה ודאי שזה יהיה עוד 5 דקות ועוד 10 דקות, ובכל אופן היום כבר לא כמו שציפיתי ולא כמו שרציתי. אבל ממחר מתחילים יום חדש. מה יקרה מחר? תשובה היא, שום דבר מחר לא יקרה. כהרגל של היום, יחזור על עצמו גם כן מחר, וזו האשליה הגדולה. וכך האדם, הוא מרשה לעצמו להתעסק עם מטרות שוליות מתוך אשליה, שבאמת משהו הולך להיות שונה מחר. לא, מחר שום דבר לא ישנה, מחר יהיה בדיוק כמו היום. והיום מה היה? היום היה רע. ואם רוצים שהיום לא יהיה רע, אז זה לא לאפשר למטרות שוליות להגיע ולהיות חלק משגרת החיים שלנו. רוצים לקרוא חדשות, רוצים לשמוע מה קורה, רוצים לדבר עם פלוני אלמוני, בסדר. קודם כל נעשה עם המשימות הקשות, נעשה מה שצריך, אחר כך נראה כמה אנרגיה נשאר כדי לטפל בדברים אחרים. ואם והיה והאדם אומר, יש לי פוטנציאל ויש לי יכולות ואני לא מממש אותם, אז הוא גם לא יממש אותם, כל עוד הוא עדיין נמצא באותה אשליה שהוא רק קורה 2 דקות חדשות. אין סיכוי, הדברים האלה לא קורים. ועד הרבה, כדי שהאדם יגדיר לעצמו, אני עכשיו נכנס ל2 דקות, זה לא יהיה 2 דקות, זה יהיה 15 דקות, זה יהיה 20 דקות, זה יהיה 30 דקות. ככה האדם יגיד לעצמו, זו האמת. וכאשר האדם יגיד את האמת הזו, אז יהיה לו קודם כל לפחות מודעות עצמית אמיתית, לא אשליה, שלא ישקר לעצמו. ואחרי שזה יהיה, אז לאחר מכן, אז בסדר, אז הוא מחליט ל-20 דקות, לפחות הוא מודע, יודע לאיפה הוא הולך. לאחר מכן בהדרגתיות יהיה קל יותר להגיד, זה לעולם לא 2 דקות, זה תמיד הרבה יותר, ובכך הדחיינות לאט לאט נצליח לדחות אותה, ונגיד לה, לקרוא חדשות, בטח, בשמחה, עוד 2 דקות. עוד 2 דקות. ועוד 2 דקות כבר נתחיל את העבודה ונתחיל לתפקד, ואז עוד 2 דקות נגיד, רק התחלנו, עוד 2 דקות. ואז אחרי 10 דקות נגיד עוד 2 דקות, ואחרי 20 דקות נגיד עוד 2 שעות, כי כבר נרגיש כל כך הרבה סיפוק מהעבודה, מהעשייה, עם מה שאנחנו עושים, שלא נצטרך את הבריחה מהמציאות אל תוך המידע שקורה בחדשות. שהרי מה שקורה בחדשות זה בריחה מהמציאות. המציאות היא מה שקורה איתנו. מי שלא שומע חדשות, מי שלא מתעניין מה קורה בעולם, אומרים, מה, אתה לא יודע מה קורה? אתה בורח למציאות. מי בורח למציאות? מי שבורח למציאות זה מי שלא מתפקד בהווה. כמה סקרנות מגלה האדם כלפי החדשות, וכמה סקרנות מגלה האדם כלפי הילדים שלו. כמה האדם מכיר את הילדים שלו? מה אדם אומר, אני מכיר את הילדים שלי? כמה אתה מכיר אותם? אני יודע בדיוק מי החברים שלהם, אני יודע סוג מאכלים אוהבים לאכול, ואני יודע איזה טעות הם עושים כל יום, ואני יודע איזה ביקורת כדאי להגיד להם. מצוין. ולגבי החדשות, כל פעם מחדש, מה התחדש, מה היה, מי אמר, מה אמר, איך אמר. כל כך הרבה סקרנות. אי אפשר להפעיל את הסקרנות לכל הכיוונים. אי אפשר להפעיל את הסקרנות לכל הכיוונים. בואו ניקח את הסקרנות כלפי דוגמה הילדים. נעשה עכשיו עבודת מחקר על הילדים. איך עושים עבודת מחקר? התשובה היא, נתחיל לראות, הילד בנתונים התחלתיים, הוא אוהב ממתקים, יש לו חברים, הוא לא מצליח בלימודים נהדר. עכשיו בואו נעשה עבודת מחקר, בואו נתחיל לבדוק מה יכול לגרום לילד יותר ללמוד, איך אפשר ליצור איתו קשר בנושאים אחרים, מה קורה אני כשאני ההורה לומד עם הילד או משחק עם הילד, מה קורה כאשר אני מכניס לו יותר למשפחה, מה קורה כאשר אני נותן לו יותר תשומת לב, בואו נתחיל לעשות מחקר עם עצמנו, בואו נתחיל לעשות איזה שהם מהלכים שמבטאים את הסקרנות שלנו כמו מחקר על הילדים, בואו נראה אם אנחנו מכירים אותם רק כפי שהם או, לא, או גם כפי מה שהם יכולים להיות. אבל מה עושה האדם בהרבה מאוד מקרים? רק מתעסק במה שהם... זהו, זה הילד שלי, זה ככה, הוא השם, הוא השם, אני השם, מישהו השם, אבל זהו, זה מה יש, אין משהו חדש. מה עושה ההורי הזה? ההורי הזה לא מגלה סקרנות כלפי הילד, הוא מגלה סקרנות כלפי החדשות, או כלפי כל מיני דברים לא רלוונטיים שלא יעזרו ולא יועילו הבל הבלים. וכלפי הדבר העיקרי, שלווה את האדם לנצח, כי דעתיו... למען אשר יצווה את בנה ובני ביתו אחריו, זה נאמר על אברהם אבינו. על מה? על כך שהוא מחנך את מי? את ישמעאל זה נאמר. עדיין יצחק לא נולד כאשר נאמר לו את זה. כי ידעתיו לשון חיבה שהוא מחנך את הילדים שלו. זו האהבה הגדולה שיש לבורא עולם כלפי בני אדם. שמחנכים את הילדים, מתעסקים בעיקר. אז אם כן, אנחנו דיברנו על הדחיינות, קצת גלשנו לנושא החינוך הילדים. אבל מבחינתנו מה שחשוב לדעת הוא ככה. אנחנו ודאי רוצים להתרכז בעיקר. כדי להתרכז בעיקר זה להגדיר לעצמנו. כאשר אנחנו סוטים מהמטרה ופונים לנושא אחר, הדחיינות היא לעולם לא תהיה של דקה, שתי דקות, היא תמיד תהיה הרבה הרבה יותר זמן. היא לא תהיה פרק זמן קצר, היא תהיה פרק זמן ארוך. כאשר נסתכל על זה ככה, יהיה הרבה הרבה יותר קל להתמקד בנקודה הזאת. שאלה נוספת, מישהו שהוא כמעט בן 18, בזמן האחרון הוא חושב הרבה על פחדים ועל להסמיק, ומה שקורה שהוא לא יכול לדבר. מה אפשר לעשות? התשובה היא, כאשר האדם הוא נמצא באותו מקום של הפחדים האלה, אז אחד מהדברים שהוא מנסה לעשות, זה בדיוק לראות איך אפשר להשיח דעת מאותם פחדים. איך אני יכול להשיח דעת? אני לא רוצה שאף אחד יראה שאני מסמיק, שאף אחד לא יראה שאני מפחד. אז נאמר, נתון קודם כל אובייקטיבי. אובייקטיבי, במציאות, בדרך כלל, בני אדם לא רואים כל כך מה שאנחנו מסמיקים, וגם אם הם רואים, הם לא מתייחסים לזה. כלומר, הם אומרים לעצם בראש, וואו, איזה מסכן, הוא מסמיק, אבל זהו, כמה זמן זה לוקח? שנייה, שתי שניות, זהו, זה לא מעניין אותם. לכל היותר, יש כאלה שלא אומרים כלום גם, כן, אבל לכל היותר, וואו, הוא מסמיק, הוא מזיע. את הפחדים שלנו בדרך כלל בני האדם לא רואים, אנחנו יותר מומחים בהסתרה עם מה שנדמה לנו, אנחנו מרגישים את הפחד, אז נדמה לנו שהפחד שאנחנו מרגישים, גם האחרים רואים, אבל לא ככה, את הפחד שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים, האחר לא רואה, בטח לא באותה עוצמה, שאנחנו חווים את הפחד. עכשיו, מה אנחנו בפועל צריכים לעשות? התשובה היא, אי אפשר להילחם באותה הסמקה, אי אפשר להילחם באותו פחד. אלא מה אנחנו עושים? התשובה היא, מקבלים את זה. ככל שאדם יקבל את זה, זה ילך. ככל שהוא ינסה להילחם בזה, זה יישאר. זאת אומרת, אם והיה והאדם יאמר לעצמו, אוי, אני מסמיק, אני לא יכול לדבר, אז ההסמקה תהיה יותר. אבל אם והיה והאדם יגיד לעצמו, נכון, אני מסמיק, וזהו, והוא מקבל את זה, והוא אומר, נכון, אני מסמיק, נכון, אני מסמיק. אז בהתחלה הוא טיפה יסמיק יותר, אבל עם הזמן, ככל שהוא מקבל את זה, הוא פחות נלחם, הוא יותר מכיל, פחות נלחם, ואז התופעה יתלך פחות ופחות. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, שלום פולק, מחר בעזרת השם 6:15, קייל תהרוג, נמצא גם כן באתר מצולם, היו ברוכים, לילה טוב.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.